אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים.
לילה טוב, מאזינים יקרים, רדיו קול חי 92.8 ו-93 FM. אני כאן איתכם, מאחורי המיקרופון, אריה אטינגר. וכמדי שבוע, גם השבוע, אנחנו נפגשים כאן, יום שני, 11 בלילה, בתוכנית בית נאמן. שבה אנו חושפים את הסודות לבית יהודי יציב ואיתן, סיפורים אישיים, שיחות איתכם המאזינים, והדרך לחיים של שלום ורעות. התוכנית שלנו נוגעת בנושאים פחדים וחרדות, תסכולים ושחיקה בזוגיות, תלות והתמכרות בתוך הנישואין, ועוד ועוד נושאים מרתקים בעולם הזוגיות ובעולם הנפש. התוכנית שלנו פותחת בסיפור שמתאר תהליך של בני זוג, ומיד לאחר מכן אני כבר עכשיו מזמין אתכם המאזינים, בואו ותעלו לשידור, לתאר קשיים ואתגרים. אם זה אתגרים בזוגיות, האדם עם עצמו, בעבודה, בחינוך הילדים וכל נושא שהוא. יחד ננסה לצלול ולהעמיק ולראות איך ניתן למנף את האתגרים למקום של צמיחה והתפתחות אישית. תודה רבה לצוות ההפקה המדהימים כאן, שלמה פולק על ההפקה, פינחס בינדר על הביצוע הטכני. כבר עכשיו הקווים פתוחים ואתם יכולים להתקשר, מספרי הטלפון לכם המאזינים לעלות לשידור 03-500-93-93 03-500-93-93. אתם יכולים גם לשלוח הודעה למספר הוואטסאפ של כל חי 055-333-93-93. ניתן גם לשלוח הודעות באפליקציה של כל חי. מאזינים יקרים, בשבוע שעבר, בפתיחה של התוכנית, דיברתי קצת על העניין של התהליך הדינמי. היום אני רוצה לשתף אתכם על החלק של המובחנות. וכאן אני רוצה להקדים לכם בסיפור אישי שקרה לי בדיוק השבוע עם אשתי. מראש אני אומר, ביקשתי ממנה רשות והיא הסכימה שאני אשתף את זה. אנחנו, לקראת השנה החדשה שהתחילה כעת, רשמנו את כל הילדים שלנו לחיידר, גנים, מעונות, באזור מסוים. כולם לומדים באותו מקום, ככה פחות או יותר. ובאופן הזה, ניתן כל בוקר להוריד את כולם יחד, לא צריך לפזר אותם בהרבה מקומות. ואז הילדים התחילו ללמוד. אחרי כמה ימים, אשתי התלבטה לגבי המסגרת של אחד מהילדים, מאחר והיא חששה שזה לא מספיק נכון עבורו. ובעקבות כך, היא רצתה שנעביר את אותו ילד למסגרת אחרת. הבעיה היא שזה אומר שכל יום צריך להסיע את כל הילדים למקום אחד, ואת אותו ילד נצטרך להסיע למקום אחר, וזה מרחק גדול. אני אישית לא כל כך הרגשתי בקושי שאשתי הרגישה, ולא ראיתי נכון, לא ראיתי לנכון שזה מצדיק את הטרחה הזו כל בוקר ככה להוציא את כולם למקום אחד ואותו למקום אחר. אבל אשתי, לב של אמא, והיא כן הרגישה שזה נכון לקחת אותו ובעצם להוציא אותו מאותו מקום ולשים אותו במקום אחר למרות כל הטרחה. ואז אני בא ושואל אתכם המאזינים, מה עושים? יש כאן בעצם ויכוח בין בני זוג, וכל אחד סוחב למקום אחר, מה עושים? איך מסתדרים? זה בעצם נקרא קונפליקט בין בני זוג. בעצם הצורך הרגשי שלה והצורך הרגשי שלי נפגשים, ואגב זה יכול להיות גם האדם עם עצמו שיהיה לו שני צרכים שנפגשים האחד עם השני. בבני זוג זה קורה הרבה יותר. ואז בעצם יש פה את הצורך שלי והצורך שלה שנפגשים, ומה עושים? בשלב הזה, לפני שאני אמשיך ויספר לכם מה קרה שם בסיפור האישי שלי, אני רוצה כעת לבוא ולפתוח בסיפור השבועי שלנו, ולספר לכם על בני הזוג נחמיה ומיכל. כמובן, אני מקדים מראש שעשינו כאן שינויים, שלא נזהה במי מדובר. אני גם רוצה להודות לאשתי שעזרה לי בכתיבת הסיפור. ואם היינו רוצים להגדיר את נחמיה במשפט אחד, משפט שיכלול בתוכו את שלל מעלותיו, מגרעותיו, מאמורותיו, וגם את הייחודיות שלו, היינו מתמצטים את כל אלו בשלושה מילים. נחמיה הוא אדם רגיש מאוד. מאז שנחמיה זוכר את עצמו, עומדת מול עיניו תמונה של חסר. תמיד הרגשתי חלל של כאב, חולשה, בדידות, תסכול, מין חוסר סינכרון בין הגוף, הנפש והרוח. ונחמיה תיאר את עצמו כך: מהרגע שבו אני פוקח את העיניים בבוקר, אני כבר מחכה לחזור למיטה. לא טוב לי עם עצמי. אפשר לומר שאני ממש שונא את עצמי. רע לי בפנים. אני בחוסר רוגע כל החיים. אני מסתובב עם רגשות של דחייה עצמית. אני לא מסוגל להסתכל לעצמי בעיניים. יש לי תחושות שכולם שווים יותר ממני, שכולם נגדי, והחיים בשבילי הם פשוט סבל מתמשך. אם בלילה הייתי נרגע, אז מילא. עוד איכשהו זה היה עובר. אבל המחשבות הללו רוטפות אותי גם במיטה, והן לא מניחות אותי לרגע. גלגלי המוח ממשיכים לעבוד, ואני לא מצליח להרפות ולהירדם עד השעה 3-4 לפנות בוקר. ואז, מאוד מהר מגיע כבר 7 בבוקר, ואני צריך להתחיל לתקתק עניינים. אבל אף אחד לא מבין שרק מקודם זכיתי לגאולה הזו של בריחה מהחיים, וכבר אני צריך לקום. אז אני קם מאוחר, מתחיל את היום אחרי כולם, ואז אני מפגר בכל תחום, וכל חיי אני מוצא את עצמי, מקבל החלטות שגויות, ואז אני מנסה להפיק לקחים, ואני לא רוצה לחזור על טעויות. ובגלל הפחד לשחזר דפוסים הרסניים, אני שוקל כל החלטה קטנה, כאילו מדובר פה באיזה קנייה דירה. אני כל כך פוחד מאשמה, אני כל כך פוחד מכישלון, ותמיד אני מעדיף שאחרים יקבעו את הדברים במקומי. ואני מוצא את עצמי מהבוקר עד הלילה מתייעץ. ועד שסוף סוף מתגבשת החלטה בתוכי, אז המון פעמים בדקה המאה אני פתאום חוטף רגליים קרות, ואני מתחרט וחושב שוב ושוב. תמיד הייתי מודע לעצמי, אולי קצת יותר מדי, הסתבכתי עם חברויות, עם קשרים עמוקים מדי. אני נותן ונותן, עד שאני מוצא את עצמי שאני מגיע ממש לקצה ופשוט נסחט. אבא ואמא שלי ראו בסבל שלי, ובהמלצה של המשגיח, בישיבה בו למדתי, שלחו אותי לטיפול פסיכולוגי. ואני מוכרח לומר, הטיפול בהחלט הקל עליי. עצם זה שיש מישהו ששומע אותך, מביע אמפתיה, מאפשר לך לבטא את כל הרגשות במלואם. זאת הייתה חוויה מכוננת, וזה היה אבן דרך משמעותית בחיי. יתרה מזאת, גם עצם הזכות לשמור לעצמי רגשות ומחשבות בלי מחויבות לשתף את אבא ואמא או את הסובבים אותי, בנתה בי משהו חדש. משהו יותר בוגר, עצמאי, ואני בהחלט מעריך את הוריי שאפשרו לי את זה. תקופת הטיפול ארכה 3 שנים, התמדתי להגיע מדי שבוע, ובהחלט זה מאוד עזר לי והקל מעליי. בשלב מסוים זכיתי להינשא. הקדוש ברוך הוא שלח לי אישה מיוחדת, אפשר לומר שממש הערצתי אותה. היה בה מין שילוב כזה של עדינות, עם עוצמה, פיקחות, סבלנות ויכולת אכלה נדירה. היא גם למדה מקצוע מכניס והתקבלה בקלות למקום עבודה מבוקש. ההכנסה הגבוהה והמעטפת של הכישורים שלה יצרה מין אוטומט כזה שבו היא פשוט דואגת להכל. מאלף ועד תף. בשנתיים הראשונות הייתי כל כך מסוחרר, הרגשתי בגג העולם. אשתי הייתה כמו כפפה ליד המצולקת שלי. היא פרנסה, היא תקתקה, היא ניהלה את הבירוקרטיה, היא קמה מוקדם בבוקר עם רשימת מטלות מסודרת, טיפלה בנינוחות בכל העניינים, וגם המזג הנוח שלה אפשר לי להימלט בלי לקבל שום דין וחשבון. אפשר לומר שהייתי כמו ציפור דרור, אבל בכלוב של זהב. שנתיים של ירח הדבש נמוגו, העננה התפוגגה ומציאות החיים החלה לטפוח על פניי ללא רחם. פתאום מצאתי את עצמי שאני מתחיל לחזור ולסנוע את עצמי, ואז אני גם שונא אותה. ואז תוך כדי הקדוש ברוך הוא שולח לנו מתנות קטנות, 5 ילדים מקסימים, בלי עין הרע. אבל אשתי כבר לא הייתה זאת כבר לא הייתה אותה אחת. פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו, קיצוץ שעות בעבודה, חולשות, עייפות, טיפול בילדים. ואז אני מרגיש שאני מתחיל להידחק לקצה. ואיכשהו אני חייב שוב לבוא ולפגוש את עצמי, להסתכל לעצמי פנימה ולראות מה אני עושה עם כל זה. וכך חזרתי לכבוש את קורסת הטיפולים, אותה קורסה אהובה שהרחה אותי לפני כ-13 שנה. אותם קירות לבנים, אותו אור צהבב ואותן תחושות. אבל הפעם זה היה עם מסע של אישה, 5 ילדים ומשכנתה. חצי שנה של פגישות, פריקה, שיתוף, נעימות של החלה ואמפתיה, תובנות שלא חשבתי עליהן. אני מרגיש שהגב שלי מתחיל להיזקף. פתאום אני מבין את עצמי. יש לי אישיות ייחודית, עם עבר, עם רגשות. אבל בשעת המבחן, אני מוצא את עצמי נופל. מדי פעם אני מוצא את עצמי באיזשהם אפילו התקפי חרדה קצת, שעות של ייאוש, וכמו תמיד אני מוצא את עצמי שוב מאבד את הערכתי העצמית. לא כמו בעבר, ברור שהטיפולים השפיעו ועזרו, אבל שוב אני מוצא את עצמי רודף אחרי ערך, ומנגד עומדת יחד עם זה גם אשתי. כן, בהחלט, היא אספה את עצמה בכוח, והיא ניצבה כמו חייל בפרץ, היא הקשיבה, היא הכילה, היא חזרה לתפקד, והיא המשיכה להיות הבוגר האחראי. ושוב, היא מפרנסת, מטפלת ומאפשרת מרחב. לחיורה, נראה לא רע בכלל. הרי אם יש לך כזאת אישה בלבוסטה, אז למה לא לחגוג? אם בצעירותי סבלתי, אז דווקא היום, דווקא היום, כשיש מישהו לידי שמאפשר ומרפד, הסבל הוא פי כמה וכמה. גם הגוף שלי מרגיש את זה, ומעוטט לי בכל דרך. אני מוצא את עצמי עם כאבים בלתי נסבלים בפרקים, אני מוצא את עצמי עם מיגרנות על בסיס יומי, אלרגיות. אשתי סוחבת הכל, אבל אני בפנים סובל. ועוד יותר מכך, הרגשתי שיש בי מין כעס עמוק כזה כלפי אשתי על שהיא מאפשרת לי את זה. היא נותנת לי פשוט בקלות לברוח ולשקוע עמוק בתוך עצמי. ואיך לדעתך, כאן הוא פנה אליי, איך לדעתך זה מרגיש לי לסנוע ולחוס על אדם שרק נותן ונותן לך? הרי היא רק נותנת לי מהבוקר ועד הלילה. בטח אתה שואל את עצמך, אז למה? למה אתה לא מבקש ממנה להיות קשוחה, לסרב, להתעלם? אתה חושב שלא ביקשתי? דיברתי איתה על זה בלי סוף. אבל גם אשתי וגם אני לא ידענו איך לעצור את הלופ הזה. היינו אלופים באוטומט. אני רגיל לברוח, לשקוע, וכמובן בסוף גם להאשים בתסכול. ואשתי רגילה לקחת אחריות, לרפד, לאפשר ולהכיל. ניסינו לשבור הרגלים, אבל התוצאה הייתה כל כך מבילה שמיד חזרנו אחורה, לאותה משבצת. אני ילד כזה קטן מבוהל, מאשים, ואשתי מיכל, המבוגר האחראי. ופה אני בא ושואל אותך, מה עושים? איך יוצאים מכל הלופ הזה? איך מתקדמים הלאה? מאזינים יקרים, כאן, לפני שאני אספר לכם מה קרה שם בסיפור, אני רוצה לחזור רגע אחד שוב לסיפור האישי שאיתו פתחתי את התוכנית. אתם זוכרים, סיפרתי עליי, מה שקרה לי עם אשתי, עם המוסדות, היה קונפליקט בינינו, ואני רציתי שכל הילדים ילמדו במקום אחד, ולעומת זאת אשתי העדיפה ילד אחד להעביר למקום אחר כי היא חשבה שלא טוב לו באותו מקום. יש קונפליקט. ופה אני רוצה לשתף אתכם, ככל שיותר אשתי ואני התקדמנו באופן אישי בתהליך של המובחנות, אנחנו מאפשרים לעצמנו כיום, במילים אחרות, כל אחד מאפשר לשני את המקום והמגרש שלו. לי יש את המקום והמגרש שלי, ובאותה מידה אני גם מאפשר לך, בן זוג, את המקום והמגרש שלך. ובדיוק מהמקום הזה, אמרתי לאשתי כך, תראי, זה זכותך המלאה להחליט שלא נכון לבן שלנו ללמוד באותה מסגרת מסוימת, יותר נכון לו במקום אחר. אבל תראי, הרי בסוף העולמות שלנו שונים. העולם שלי שונה מהעולם שלך. יש לנו פה שתי עולמות רגשות שונים לגמרי. ממילא, אני לא יכול לשלוט על המגרש שלך. אני לא יכול לקפות עלייך שהבן שלנו ילמד במוסד הזה דווקא, כי זה קשה לך, זה לא פשוט לך. אבל יחד עם זה יש כאן הרי תוצאות. את התוצאות של הבחירות שלך אני לא אמור לשאת, כי מבחינתי הוא כן יכול ללמוד במוסד הזה איפה שכל הילדים לומדים. אז אם את בוחרת להעביר אותו למוסד אחר, ממילא גם התוצאה של הבחירה הזו את צריכה לקחת אחריות עליה. ממילא, אז אם את רוצה לקחת כל יום את הילד למקום ההוא ולעשות את אותו מאמץ, זה זכותך, זה לא אמור ליפול עליי. עכשיו תראו מאזינים, זה לא משנה כאן כעת מה בסופו של דבר אשתי החליטה. אבל בעצם מה קרה בינינו, מה קרה שם במקום הבריא הזה? בעצם באופן כזה כל אחד מאיתנו לומד לנהל את המגרש שלו. אני מנהל את המגרש שלי והיא מנהלת את המגרש שלה. אני אגיד יותר מזה, גם אם הייתי בוחר לוותר לה, ולהסכים שאני אקח את הילד למקום הרחוק, אבל זה כבר בחירה שלי, זה לא משהו שאני חייב לה, זה לא משהו שהיא מכריחה אותי, זאת בחירה שלי אם אני רוצה לתת לה את הדבר הזה או לא. ואם נגדיר את ההגדרה של מובחנות, זה בעצם להיות נאמן לעצמי, שכל אחד מבני הזוג נאמן לעצמו. היכולת להישען על עצמנו ולהישאר מאוזנים רגשית אל מול הדרישה והדחיפה של מישהו אחר משמעותי שרוצה שנתאים את עצמנו אליו. כלומר, הבן זוג שלי שרוצה כל הזמן שאני אתאים את עצמי אליו, ובתוך כל המערכת הזו יש לי את היכולת להישאר נאמן לעצמי. וכאן, בשלב הזה, אני רוצה לחזור חזרה לסיפור של נחמיה ומיכל. עברנו יחד מסע בקליניקה, ויום אחד פונה אליי נחמיה ואומר לי, אתה יודע מה קרה לאחרונה? פתאום אני רואה כל מיני שינויים באשתי מיכל. פתאום מיכל פחות מרצה אותי, במילים אחרות בעצם פחות מבוהלת להיות מושלמת, פתאום היא כבר לא עושה למעני מה שאני מסוגל לעשות בעצמי, פתאום היא כבר לא ממלא את התפקידים שאני שמעתי, כשהיא עייפה היא לא מקשיבה ומרגיעה אותי, היא סומכת עליי שאני אסתדר עם הילדים ולכן היא מרשה לעצמה להעביר אליי סמכויות, היא מבטא את הרגשות שלה יותר באותנטיות וכנות. כמה שהדבר הזה עצום. היא שומרת על קשר עם אחיותיה, למרות שזה מאתגר אותי. היא מצליחה לספק לעצמה את הצרכים שלהם היא זקוקה. והכי קשה, הוא מסיים ואומר לי, כשהיא טועה, היא כבר לא נבלת. ואז אני מוצא את עצמי פחות יכול להאשים אותה. ועוד לחשוב שזה יעבוד לי. ואז הוא מתענח ואומר לי, אוי כמה שזה קשה. אז מה אתה מציע? שאלתי את נחמיה. אתה רוצה שנחזיר את המצב אחורה לקדמותו? תראה, אומר לי נחמיה, בשכל אני מבין שזה דבר נפלא, אבל תבין אותי, ברגשות זה ממש קשה לי. פתאום אשתי לא עובדת אצלי, לא קורה שם שלא קורה אצלה כל מה שאני רוצה. נחמיה לא הרפה, והוא המשיך בתהליך. ואז, לאחר חצי שנה, הגיע כעת חודש אלול. ומה אומר לי נחמיה? תקשיב, אני לא זוכר חיבור כזה כמו השנה הזו. פתאום אני מעז לפגוש את עצמי, ואני מתחיל לאהוב את מה שיש שם. נעים לי גם כלפי הסובבים אותי. אני פתאום מוצא את עצמי סלחן יותר, פחות חשדן ועוקצני, רואה יותר בעין טובה, אני יותר מכבד, רוצה לקום בבוקר, פתאום אני רואה את קרני השמש, אני אומר מודה אני באהבה, פתאום אני מסוגל לטות ולסלוח לעצמי, מתחיל לחשוב על כיוונים של הגשמה. כן, אני יודע שעדיין לא סיימתי את הדרך, אפילו לא חצי או רבע. אני יודע שאני בפסיעות הראשונות, אני מועד ונופל וקם, אבל אני מרגיש עמוק מבפנים שאשתי מיכל ואני התחלנו למצוא את עצמנו, כל אחד את המגרש שלו, בתוך הזוגיות. השביל שאנחנו מחפשים כבר כל כך הרבה שנים. מאזינים יקרים, זה נשמע קוסמות, אבל ממש לא. זה בדיוק המשמעות של המקום של מובחנות. ברגע שכל אחד לומד את המגרש והמקום שלו, במילים אחרות, אני לא אמחוק את עצמי עבור בן הזוג שלי, אבל יחד עם זה, באותה מידה, אני גם לא רוצה שהוא ימחוק את עצמו עבורי. אז יש כאן מקום קודם כל של מפגש אמיתי בינינו. אז אנחנו יכולים להיפגש. כשמה שקרה לי עם אשתי בקשר לילדים, פה באמת נפגשנו, כי אני הצלחתי להביא את עצמי עם הרגשות שלי, היא הצליחה להביא את עצמה עם הרגשות שלה, והיה פה מפגש אמיתי בינינו. אבל אם אני מהר מהר מוחק את עצמי או שהיא מוחקת אותה, אין פה מפגש. וזהו המקום של בניית בית נאמן. זהו המקום של בניית העמוד שדרה של כל אחד מאיתנו. וכאן אני רוצה להזמין אתכם המאזינים. בואו ונעלה לשידור, בואו ננסה להתבונן ולצלול לתוך עולם הרגשות שלנו ולמצוא יותר ויותר את האני שלנו, את בניית העמוד שדרה שלנו. אז הנה מספרי הטלפון לכם המאזינים לעלות לשידור, 03-500-9393, 03-500-9393. אתם יכולים גם לשלוח הודעות באתר של כל חי או באפליקציה. אנחנו יוצאים כעת למקבץ פרסומות קצרצר, יש אפילו גם פרסומת מעניינת, ומיד לאחר מכן נעלה אתכם המאזינים. תקוע, לא ממומש, רוצה להרגיש סיפוק, שליחות ופרנסה בשפע? שלום, כאן אריה אטינגר, מייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים ומגיש התוכנית על זוגיות בית נאמן בכל חי. אני מזמין אתכם ביום חמישי הקרוב לערב פתוח בהפרדה מלאה שבו אגלה את סודות המקצוע בכנס ראשוני מסוגו. בואו להיות יועצים זוגיים מקצועיים ומובילים. התקשרו עכשיו 0532-900-200. נרשמת? קבל מדריך חינמי לזוגיות בריאה ומוצלחת. 0532-900-200.
עכשיו איתכם בית נאמן עם הרב אריה אטינגר.
שבנו מהפרסומות ואנחנו שוב אומרים את מספרי הטלפון לכם המאזינים לעלות לשידור. 03-500-9393, 03-500-9393. ניתן גם לשלוח הודעות באתר של כל חי, ניתן גם לאפליקציה או למספר הוואטסאפ של כל חי, 055-333-9393. לפני שאנחנו מעלים פה את יש לנו מאזין כבר, נכון? מאזינה. אז לפני שנעלה את המאזינה, אני רק רוצה לבקש פה מהמפיקים, הייתה לנו בשבוע שעבר מאזינה, שהתחילה לספר משהו בסוף התוכנית ואמרתי שאנחנו נעלה אותה השבוע. אז אני מבקש פה מההפקה אם תוכלו לדאוג לזה, ואנחנו מיד אומרים שלום ולילה טוב למאזינה. כן, בבקשה.
שלום, ערב טוב.
כן, בבקשה.
אני מאזינה קבועה שלכם, ומאוד מאוד נהנית מהתוכנית, זה מאוד עוזר לי גם כן לעבוד על עצמי, לשנות החיים, כאילו... משהו אחר לגמרי מה שיש התוכנית הזאת. עכשיו, רציתי לשאול...
רגע, אני קודם כל רוצה להודות לך, כיף לשמוע את זה, תודה רבה. אני אולי אגיד עוד דבר ככה בסוגריים, בדיוק היה שבוע שעברת הפרסום, אז פנו כל מיני מאזינים, והיה לי הזדמנות, באמת פעם ראשונה, אני כל שבוע מסיים את השידור, ואני לא שומע מה מאזינים יודעים, חווים, מרגישים, ופתאום עכשיו מאזינים פנו בקשר למה שפרסמתי, וקיבלתי דרישות שלום, וזה נתן לי המון המון כוח, ואני רוצה להודות לכם על זה. זה נתן לי המון המון כוח לקבל את כל הדרישות שלום שלכם. בהחלט, תודה רבה. כן, אני איתך.
אז אני גם רוצה לשאול על נושא הזה, אבל לפני זה אני אשאל משהו אישי, ואז אני אבוא גם לנושא הזה של הלימודים שרציתי לתנן על זה. אני, משהו קצת מפריע לי, זה השגרה היבשה. זאת אומרת, אותו שגבור חושם, צריך להודות שיש שגרה בריאה, אבל אני רוצה מאוד גיוון, לא רוצה להרגיש חנוכה. ואני רוצה שתעזור לי איך ליישם את זה. הרי כל בוקר שוכרים את הילדים, הבעל הכולל, אני לעבודה, ושוב חוזר יום אחרי יום, כביסות, בישולים. אין, יש סוג של מחנה כזה. לא יוצאת עם, כאילו זה כבר לא מה שהיה פעם שהייתי בתור אבקה, יוצאת, מבלה עם חברות, ומוצאת הזמן לעצמי. סוג של מרמור כזה. לפעמים התסכול הזה יוצא על ילדים, על הבעל, ואני לא רוצה שזה יקרה. אני בטוחה שהכתובת זה אתה שיכול לעזור לי בנושא הזה. איך לא להגיע לעצמות ולמרמור וסוג של מחנה כזה מהשגרה.
כן, כן. אז אני רוצה לחזור רגע על השאלה שלך לראות שהבנתי נכון. את אומרת שבעצם את מרגישה במהלך השבוע מחנק, זה המשפט, זה המילה?
כן, כאילו השגרה שלכם זה סוג של מחנק, אין שום גיוון. אתה מבין, זה כל הזמן אותו דבר. זה משהו יבש כזה, כאילו כל יום אותו דבר.
כל יום אותו דבר. עכשיו, ואז בעצם אני מרגישה סוג של שגרה כזו, ואני מרגישה, אם הבנתי נכון, עצבות ומחנק.
מחנק, מרמור. כן, מוצא את זה לפעמים על הילדים, על הבעל, סוג של תסכול, כאילו.
אני רוצה להתמקד איתך ולהבין בדיוק מה העזרה שאת רוצה ממני, אז בוא נשאל את שאלת השאלות. אחת המאזינות שפנתה אלינו השבוע אמרה, אני כבר בבית שלי שואלת את הילדים, או כל מיני דברים, שואלת, נו, אז מה הקוסמות שעכשיו אתם רוצים ממני? אז כן, אז גם לך אני אשאל את השאלה הזו. איזה קוסמות את רוצה ממני כעת?
אני לא רוצה קוסמות, אני רוצה להגיע לתהליך, שאותה אתה מלמד בשידור שלך, להגיע לתהליך שאני עושה את הכל בצורה שמחה באמת, ולא כי יש שגרת. יש שגרה וחייבים וסוג של, את חייבת לעשות את זה.
כן, אז קודם כל, אני אשרייך שאת מבינה את זה. זאת אומרת, אשרי מי שמבין מה המשמעות והעוצמה של תהליך, כי זה דבר מדהים, 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 היכולת לא לחפש כל הזמן לרדוף אחרי הגנות, ולהבין שאין כמו להתבונן, להתבונן ברגשות, להתבונן במה שקורה איתנו, להבין אחרי איזה אחרי איזה הגנות אנחנו רוטפים, ולהבין שבעצם ההגנות לא באמת מגנים עלינו. אז באמת, וואו שאת מבינה את זה. אני עדיין שואל, וחשוב לי להבין, אם הייתי קוסם, אני מבין שאת רוצה תהליך, אבל אם הייתי קוסם, או למשל, את יודעת, אני אשאל את זה אחרת. את רוצה תהליך כעת, אז בוא נשאל שאלה כזו, מה את רוצה שיקרה לך בתהליך? וזה אותו רעיון של קוסמות.
יותר שמחה, פחות עצובה. פחות מרמור, כאילו.
רוצה להרגיש יותר שמחה. זה המילה?
כן.
אוקיי.
כן, יותר שמחה, יותר סיפוק, כאילו. יש לי סיפוק במה שאני עושה, אבל שזה יהיה באמת מבפנים, לא כי אני חייבת.
אז אני רוצה להרגיש יותר שמחה. אני מדייק?
כן.
עכשיו, פה אני רוצה לבוא ולשאול אותך, מה הקושי היותר גדול שלך? זה שאת, אני אתן לך משל, אומרת לי אישה, אני לא יכולה, אני כל היום מנקה את הבית, ואני משתגעת מזה, אין לי כוח. ואז אני שואל אותה, מה יותר קשה לך? זה שאת מנקה בפועל, או זה שאני כזאת? או זה שאני כזאת שאני כאילו חולת ניקיון? ותמיד, כמעט תמיד, תשימו לב שהקושי הגדול יותר הוא בכלל זה שאני כזאת. אני שואל אותך, מה יותר קשה לך? זה שאת בפועל לא שמחה? או זה שאני כזאת? אישה כזאת לא שמחה, אישה כזאת ממורמרת.
אני חושבת שנהייתי כזאת, מהשגרה, מהלחץ,
מהשגרה. מה נהייתי?
פחות שמחה.
יותר
ממורמרת.
כן, ואז את רוצה בעצם, את רוצה כעת להגיע למקום שתהיי יותר שמחה.
כן.
ואז אני חוזר ושואל שוב, האם כעת כשאת רוצה להיות יותר שמחה, כלומר במילים אחרות קשה לך שאת לא שמחה, נכון?
נכון.
ואז אני שואל, מה יותר קשה לך? זה שאת לא שמחה? ואני רוצה שמחה? או זה שאני אישה כזאת? אני אישה כזאת מתוסכלת, ואני אישה כזאת ממורמרת, ואני אישה לא שמחה. כאילו, עצם המציאות הזו, אני אשאל אותך, קודם כל תעני לי תשובה לשאלה הזו, ואז אולי אני אשאל עוד משהו לך.
אז עצם זה שאני אישה כזאת, כאילו.
עצם זה שאני אישה כזאת. אוקיי, וזה, כן, וזה, די היה ברור לי שתעני ככה. כי תמיד, בואו נבין, אני אסביר את זה לך, ואני אסביר את זה לכל המאזינים. למה זה ככה? כי תמיד אנחנו מחפשים דרך ההגנה אנחנו רוצים שליטה לפחד. למשל, כשאת עולה כעת לשידור, ונכון, זה מאוד יפה שאת מבקשת תהליך, אבל את רוצה בתהליך הגנה. גם בתהליך שאת מבקשת, את רוצה הגנה. והחוכמה בלבוא לבקש את זה מטפל מאיש חיצוני, כי האיש חיצוני לא ייתן לך, הוא אמור לא לתת לך את ההגנה, אלא בעצם לעזור לך להרפות מול ההגנה שאתה רוצה, ולהתבונן בפחדים שיושבים מאחורה. במילים אחרות, את בעצם באה לפה, וכשאת מבקשת ממני תהליך, בעצם זה בחוויה שלך, זה ההגנה שאת רוצה לפחד מסוים. כלומר, אני מבינה שאם אני אעשה תהליך, זה יעזור לי, זה יגן עליי על פחד מסוים. כלומר, זה ההגנה שאת רוצה. עכשיו, הגנה למה? את רוצה להגנה לחוויה הזו של אני אישה, כזאת, אישה כזאת ממורמרת, אישה כזאת מתוסכלת, ואז בחוויה שלך, אם את רק תהיה יותר שמחה, את כבר לא תרגישי את כל האישה הזו. את מבינה מה אני אומר?
כן, נכון,
בדיוק. יפה, ואז אני בא ואומר, עכשיו, מה התפקיד שלי? וזה אני לא אמור להסביר את זה לך, אבל אני רוצה שכן המאזינים יבינו את זה. בעצם התפקיד שלי כאן, זה לא לבוא ולעזור לך, בואי נראה איך תהיה שמחה. כי אז אם אני עוזר לך איך תהיה שמחה, אני עוד פעם מביא לך הגנה לפחד שאנחנו תכף נברר מהו, ואז זה לא באמת יפתור את הבעיה, כי תמיד הפחד, תמיד, כי זה יתגבר עוד ועוד ועוד, עד שזה מגיע למעגל של התמכרות, זה לא באמת יפתור את הבעיה. מה באמת הפתרון? הפתרון הוא ללכת לפחד. ובוא ננסה לשאול אותך, מה זה אומר עלייך שאת, כאילו, למה זה כזה מפחיד לשאול במקום הזה של אני אישה כזאת? כי אם אני אישה כזאת, אז מה קרה? אוקיי, אז אני אישה כזאת, אז מה קרה?
זה לא, אני רוצה שזה יעבור הלאה, לא לבד, לא לילדים, אני רוצה שהם כן יהיו יותר שמחים, יותר ירגישו עם השמחה ולא ממורמרת ולא לחוצה.
אני לא רוצה שזה יעבור הלאה לילדים, זה מה שאמרת?
כן, שזה ייצר אצלי, זהו.
שזה ייצר אצלי ושזה לא יעבור הלאה לילדים.
גם האווירה בבית תהיה שונה.
וגם האווירה בבית תהיה שונה. אני עדיין מחפש אותך, זאת אומרת, את מדברת איתי על הילדים ועל האווירה בבית, ואיפה את בסיפור? מה איתך?
ברגע שזה יסתדר, אז אני כבר היא אחרת גם.
כן, אבל
זה יטפל בי. הטיפול עצמו זה יעזור לי כאילו.
אני אגיד לך משהו, אנחנו עוברים פה עכשיו לעוד נושא בעולם שלך, זה עוד נושא. אני לא רוצה שנקפוץ מדבר לדבר, אבל אני רק אתן לך פה איזשהו סוג של זרקור. בעצם, את רוצה להיות יותר שמחה, ואת רוצה עוד דבר, לא, אבל למה אני רוצה כאילו להיות האישה הטובה, למה אני לא רוצה להיות האישה הזאת, יכול להיות, אני אגיד לך משהו, יכול להיות אישה שלא רוצה להיות האישה הזאת הממורמרת והמתוסכלת והתפוקה הזאת כביכול, יכול להיות אישה שלא רוצה בגלל שכאילו היא לא רוצה להרגיש תפוקה. אצלך זה הולך יותר למקום, כי אני לא רוצה שהילדים שלי יסבלו, כי אני לא רוצה אווירה בבית לא טובה, כלומר פחות הנושא זה את. הבנת אותי?
כן, נכון.
את מבינה? ואז התהליך שאני אעשה איתך כאן, וזה שוב משהו שאני מסביר כעת למאזינים ולא לך, התהליך שאני אעשה איתך זה תהליך לכיוון להבין, בעצם את נותנת המון המון מקום לאחרים ולא לך.
לאחרים ולא לי, נכון, זה בהכל.
כן, לאחרים ולא לי. ואז אני הייתי שואל אותך, אני אומר מראש, לא יודע כמה נוכל להיכנס לזה, כי יש לנו פה גם עוד מאזינים על הקו שמחכים, אבל כן, אני רק אגיד משהו. אז רק רגע, אני אגיד משהו.
אגיד לך, כי גם רציתי לשאול מאוד על הקורס, אני מתעניינת בזה, ואני כל פעם שומעת את הפרסומת של זה, ורציתי לשאול, אני לא חושבת לעסוק בזה.
אז דקה,
לעזור לי לבית.
רק, אני אשמע אותך, אני מבטיח, אבל אני רק אסיים משפט אחד, כי זה חשוב. כשאת אומרת לאחרים ולא לי, שאת נותנת יותר מקום לאחרים מאשר לעצמך, פה אני הייתי הולך איתך לילדות. והייתי מנסה לברר, ותנסי ככה בשתי דקות לענות לי, כמה מקום, מה קרה שם? מי קיבל שם את המקום? האם את, או שאת נתת מקום לאחרים? את מבינה את השאלה שלי?
כן. יכול להיות שזה,
תראיתי,
נותת עצמי לאחרים מאוד.
למי נתת את עצמך שם, תספרי?
הייתי מוותרת על עצמי לאחרים, לאחים, לאחיות, לחברות, לכולנו, בתור ילדה. היה חשוב לי ש...
כי מה הרגשתי? כי מה הרגשתי כשנתתי מקום לכל האחרות האלו? לכל האחרים והאחרות?
שריציתי את האחרים, כאילו.
וכשאני מרצה, מה זה עושה? מה אני מרגישה בעקבות זה?
עשיתי להם את הטוב, במקום לי, כבדקתי להם.
כן, נכון, נכון. אבל למה היה לך צורך לדאוג להם יותר מאשר לך? כי כשאני דואגת להם...
שיסתכלו עליי.
שיסתכלו עליי, שיראו אותי.
ככה אתה מקבל יחס, כן?
ותגידי לי משהו, וגם היום מול הילדים שלך זה ככה שאם אני דואגת להם אז הם מסתכלים עליי ורואים אותי? טוב, אוקיי, אז בוא נסכם דבר כזה. אני נתתי לך פה עכשיו איזשהו כיוון לאיפה התהליך שלך אמור ללכת. זאת אומרת, בעצם, דבר ראשון, בוא נסכם רגע. דבר ראשון, כל הרגשות האלו שלא להגיע לעצבות וכל עם אותו דבר ומימו ותסכול, כל הדברים האלו, ואני רוצה להיות יותר שמחה, זה הכל רצון להגן על עצמי, כי בעצם... כשאני לא שמחה, אז הילדים שלי בבית סובלים ויש אווירה לא טובה, ואז בעצם מה שהגענו כעת זה שלא רואים אותך. את מבינה מה אני אומר?
כן.
עכשיו, דבר נוסף, ברור שזה סיפור ילדות שצריך להיכנס אליו, אבל מעבר לזה, את נורא נורא רוצה היום, כאילו שאחרים יראו אותך, ובדרך זה אני ארגיש קיימת.
כן.
אוקיי. טוב, בואי תגידי לי עכשיו, אז זה פחות או יותר לשם הכיוון שהיינו עושים את התהליך, אבל תשימי לב מה ההבדל בין מה שאת ביקשת למה שאני עשיתי, לא, תשימי לב, זה אני אגיד למאזינים. בעצם, תשימו לב, היא ביקשה ממני שהיא רוצה יותר שמחה. אז אם הייתי נותן לה כעת הגנה, מה הייתי עושה איתך? הייתי עזור לך לשמוח, ממליץ לך לשמוע שירים, וממליץ לך לעשות דברים שמשמחים אותך, ונותן לך כל מיני הגנות שתהיה יותר שמחה. אבל אז בעצם את מקבלת עוד הגנה למה שאת רוצה, וזה לא יפתור את הבעיה. החוכמה
זה... זה באמת לא פותר את זה.
כן, ואני שמח שאת מבינה את זה. אני שמח, כי בעצם זה שאת מבינה את זה, זה ייתן לך הרבה יותר יכולת, ואני באמת ממליץ לך, אני ממליץ לך לעשות תהליך עם איש מקצוע על זה, בפרט שאת מבינה את זה, זה מאוד מאוד יוכל לקדם אותך ולעזור לך, בסדר?
בסדר. אז אני יכולה שנייה לשאול לגבי מה שפרסמת, אם אני חושב, אם אני רוצה, אם זה רק למי שחושב לעסוק בזה, או שלכל שכבות הציבור, גם מי שחושב לעסוק בנושא, לעצמו, כאילו, לבית.
אוקיי, אז אני אגיד בשתי מילים. שבוע שעבר גם כן היה פה מאזין ששאל אותי את זה, ואני לא עניתי לו, ואחר כך הרגשתי כזה לא בנוח. שאלתי את עצמי, אני אגיד לכם בכנות, שאלתי את עצמי למה לא עניתי לו. וכאילו הרגשתי לא כזה בנוח שאני, כאילו משהו שאני רוצה לפרסם, ואז אני אדבר על זה ולא היה נעים לי. אבל אמרתי, רגע, אבל יש פה גם את המאזינים שרוצים לדעת, אז אני אגיד במשפט אחד, מדובר על כנס ביום חמישי, הכנס הזה זה בעצם כנס זה כנס לאנשים שאומנם רוצים לעסוק בכל התחום הזוגי, להיות יועצים זוגיים, להיות מאמנים, לעזור לאנשים, אפילו לא לזוגות, אפילו לעזור באופן פרטני, לאחד על אחד, כמו שאומרים. אבל זה גם מיועד לאנשים שרוצים לעבור עם עצמם מסע, כי אני מאמין, ואני מדבר על זה כל היום בשידורים שלי, שהיכולת שלנו לעזור לאחרים זה לעבור מסע אישי עם עצמנו. וזה משהו שאני שם זרקור נורא נורא חזק, זה גם תשובה למי ששאל אותי שבוע שעבר, שהוא לא מממש את עצמו. בעצם האמונה שלי, שכשבן אדם עובר את המסע האישי שלו, הוא יכול לעזור לאחרים. וזה משהו שאני גם עושה עם עצמי כל הזמן, אני כל הזמן עובר מסע אישי, ואני עובר טיפול כל שבוע. וחלק מהלמידה שלנו והמקום בבית ספר, זה המקום הזה של המסע הקבוצתי והתהליכים הקבוצתיים. אז גם אדם שרוצה מסע אישי עם עצמו, בשמחה מוזמן לכנס, ולהכיר את הדברים ככה יותר בצורה יסודית, מדובר על ביום חמישי הקרוב, בסדר?
אוקיי, יופי. תודה רבה.
בשמחה גדולה.
תודה רבה.
יופי, לילה טוב, ואני מודה לך שעלית לשידור, ואנחנו מיד אומרים שלום, ולילה טוב למאזינה שפה מחכה כבר הרבה זמן על הקו. כן, בבקשה.
שלום.
כן, שלום. אנחנו עם המאזינה שעלתה שבוע שעבר בסוף התוכנית.
כן.
יופי, יופי, אני ממש שמח. יש לנו עכשיו זמן שנוכל ככה לשמוע אותך ברוגע. אז בואי תספרי לנו מה רצית לספר בשבוע שעבר ככה, ולשתף את כל המאזינים.
אנחנו עושים כבר 23 שנים. ב-15 שנה האחרונות היא גלתה אצל בעלי בעיה מסוימת.
כן, כן, אני שומע כל מילה. גם אני וגם, וכל המאזינים שומעים אותך, כן.
כן, היא גלתה אצל בעלי בעיה מסוימת. שהיא צריכה טיפול נפשי. טיפול אצל פסיכיאטר. אני מטופלת כבר שנים אצל פסיכיאטר, עם כדורים פסיכיאטרים. בקיצור, הבן אדם לא היה מוכן לשמוע שום דבר כזה. שום דבר, בשום פנים ואופן. הרבנו את האדמור, הוא קשור לחסידות מסוימת. הרבנו את האדמור, הרבנו את כל מי שיכול להיות. הוא לא מוכן בשום פנים ואופן. בשנה האחרונה עברנו טלטלה מאוד רצינית. עברנו דירה, הייתי גרה קרוב להורים, עברנו דירה, התרחקנו מההורים, ולבעלי המעבר עשה מאוד מאוד רע. לשלום בית שלנו זה עשה דבר מאוד מאוד גרוע. קיצור, עד שאני לפני בערך חודש וחצי, חודשיים, משהו כזה, אני קמתי יום אחד, אמרתי לבעלי, תשמע, אם אתה רוצה להמשיך להיות נשוי, אתה צריך ללכת לקבל, לפסיכיאטר, לקבל טיפול פסיכיאטרי. אם אתה לא רוצה, אם אתה לא רוצה לקבל טיפול פסיכיאטרי, אין, אני לא ממשיכה. בקטע הזה אני לא ממשיכה. בשום פנים ואופן. היו התפרצויות, הייתה אלימות מילולית, הייתה כל מיני, היו כל מיני דברים לא, דברים לא נעימים שלא, שלא, לא כדאי לפרט. קיצור, הבן אדם החליט, הבן אדם, הוא התחיל להתפרץ עליי, צועק עליי. מה את רוצה? אני ממהר לעבודה, אני יודע, זה, שמה מה שאמרתי, זה מה שאני מתכוונת עכשיו ברצינות. רוצה, רוצה להחליט ככה, אין בעיה. רוצה להחליט שאתה לא הולך לטיפול, אין בעיה. אנחנו הולכים לכיוון הרבנות. אתה רוצה להחליט שאתה הולך לטיפול? אנחנו הולכים, אתה הולך לטיפול. קיצור, הלך לטיפול למרפאת בריאות הנפש בירושלים, שם להמתין לתור זה 5 חודשים, להמתין לתור לפסיכיאטר ל5 חודשים, הפנו אותו למיון פסיכיאטרי, הבן אדם התחיל לקבל כדורים, השתנה. אפשר להגיד השתנה משהו, אבל זה לא זה. וואו, לא יודע. זה לא, תראה, השתנה משהו שהיו פחות פרצויות. אבל אני לא אמורה להילחם איתו כל הזמן שיקח את הכדורים, שיפסיק להתפרץ, שיפסיק לצעוק. אני דיברתי עם האחים שלו, וביקשתי מהם שיתוף פעולה. בהתחלה היה שיתוף פעולה, עכשיו השיתוף פעולה כמעט הגיע לאפס. שאלה אם אני צריכה להילחם עם בן אדם שיקח את הכדורים, ושלא, כדי שלא יהיו התפרצויות ולא תהיה אלימות. זה השאלה שלי.
כן, 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 אני שמעתי כל מילה, ממש כל מילה. אז קודם כל, לפני שאני אענה תשובה, אני קודם כל רוצה ממש לסכם, כי זה סיפור כל כך קשה, כל כך לא פשוט, כל ההתמודדות שלך. אז קודם כל, תגידי לי איך את שורדת, איך את מחזיקה את הסיפור הלא פשוט הזה?
מחזיקה את הסיפור הזה, הלא פשוט, בזכות 4 ילדים שיש לי. 4 ילדים מקסימים שיש, ברוך השם.
וואו.
יש לי ילד שהרווחה הוציאה אותו בשנה האחרונה מהבית.
וואו. מה זאת אומרת, כאילו לקחו לכם את הילד מה...
הוציאו אותו לפנימיה. הוא בא פעם בשבועיים הביתה, ופעם בשבוע אני רואה אותו.
איך את מרגישה עם זה? איך ההרגשה שלך עם הסיפור הלא פשוט עם הילד?
האם הסיפור לא פשוט עם הילד, זה הרגשה של תחושת אשמה. כל הזמן בעלי אומר לי, בגללך, אם את היית נלחמת, אז לא היו לוקחים את הילד, לא היו מוצאים אותו מהבית, היו נלחמים בבית משפט, היו נלחמים פה, היו נלחמים שם, זה לא יעזור לי להילחם. נגד הרווחה את לא יכולה להילחם.
אז את מוצאת את עצמך,
מאשימה
את עצמך.
מצד שני, אני רואה שזה עשה, שזה עשה טוב לילד. כי אני גבולות קשה לי לתת לו, מאוד מאוד קשה לי לתת לו גבולות, כי זה ילד עם ילד מאתגר, עם ילד עם צרכים מיוחדים, עם התנהגות כמו מאתגרת, אז קשה לי לתת לו גבולות. אני רואה שבפנימיה הוא קיבל את הגבולות.
אני רגע אחד רוצה לתכנן את עצמנו, כי יש לנו פה ממש עוד 4 דקות לשידור, ואני רוצה ככה באמת לעזור לך. אז קודם כל, ברור שהסיפור הזה הוא נורא קשה, זה לא רק מול בעלך, זה גם עם הילדים, ואת עוברת המון המון סבל, ואני קודם כל ממליץ לך, תמצאי את הדרכים לעזור לעצמך, שלתת לעצמך כוח, זה לא פשוט לעבור את המסע הקשה הזה. ולגבי השאלה שלך, האם את צריכה להילחם על הכדורים או לא, בסדר? אז צריך להבין, ומה שאני, תראי, לעשות איתך תהליך כעת, אני לא אוכל, אין לנו את הזמן לזה, אבל אני כן רוצה להמליץ לך משהו, איזה משהו מחשב, זאת אומרת, תלכי עם המחשבה, עם הקו שאני מנסה להדריך אותך כעת. בעצם צריך להבין, וזה בדיוק, זה ישלים אולי כמו פאזל, עכשיו אני מבין למה בורא עולם גלגל שתעלי השבוע ולא שבוע שעבר, כי, כאילו שלא הספקנו שבוע שעבר לדבר, כי בעצם זה משלים כמו פאזל את הסיפור שסיפרתי בתחילת התוכנית. בעצם, יש פה את המקום של המובחנות, להבין שיש את המגרש שלך ויש את המגרש של בעלך. כלומר, אני צריכה, חשוב שאני אבין שאני לא באמת יכולה לשלוט על המגרש של בעלי. כלומר, אני לא יכולה באמת לשלוט עליו של כן ייקח כדורים או לא ייקח כדורים. כן, אני יכולה להילחם, ואז אני יכניס אותו לחוסר עונים, ואז יכול להיות שהוא ייקח. אבל השאלה היא, תשאלי את עצמך, האם את רוצה, האם אני רוצה לנסות לשלוט על מי? זה נשמע כאילו אבסורד. בטח שאני אלחם שהוא ייקח כדורים, שהבית יהיה שפוי. אבל בעצם תשימי לב מה קורה. כשאני נלחמת על מגרש, לנהל מגרש של אחרים, זה גם אומר שאני מאפשרת לאחרים לנהל את המגרש שלי. זה הולך ביחד. כשאני מאוד מרצה אחרים, במילים אחרות, עסוק במגרשים של אחרים, אז גם בעצם המגרש של האחרים, האנשים האחרים מנהלים אותי. ככל שאני יותר רוצה להגיע למקום שאני מנהלת רק את המגרש שלי ולא של אחרים, אז גם בעלך פחות ינהל אותך. כיום, מאותו מקום שאת רוצה להילחם על בעלך, במין יכולה להילחם על המגרש שלו, מאותו, הצד השני של המטבע באותה מידה, זה גם שהבעל שלך מנהל את המגרש, מה שקורה איתו מנהל גם את המגרש שלך. את מבינה? זה הולך שווה בשווה. וזה בדיוק כמו בוואטסאפ, אני לא יודע אם את יודעת מה זה, אבל כשאני עושה שיש סימנים כחולים אצלי, אז גם יש אצלך. אם אני מבטל את הסימן הכחול אצלי, אז גם בצד השני זה מתבטל. זה נקרא מובחנות כאילו במידה שווה, וראויות במידה שווה. כלומר, אם את תחליטי שאני לא רוצה לנהל את המגרש של בעלי, גם המגרש של בעלך לא ינהל אותך. כמובן זה עבודה, אבל זה קו חשיבה, זה איזשהו משהו מחשבתי לצעוד איתו. את מבינה אותי? יופי, אז אני ממש ממש מברך אותך שהשם ייתן לך המון כוח עם כל האתגרים הכל כך קשים שאת עוברת, ואני מודה לך שעלית לשידור, בסדר?
תודה.
יופי.
תודה רבה.
יופי, לילה טוב, שיהיה בהצלחה.
לילה טוב,
יש לנו פה, לילה טוב, תודה, תודה. יש לנו עוד חצי דקה? אני שואל פה את הטכנאים. אוקיי, פשוט יש פה שאלה שעלתה, עלתה לאתר שבוע שעבר, ואני הבטחתי כבר שבוע שעבר שאני אתייחס לזה. אני מרגישה, אשמח לקבל תשובה מהרב כדי להבין את המצב שלי, אני מרגישה, תראי, אני אומר למי ששלחה את ההודעה הזו, אני אקריא מה, אני מרגישה שעובר משהו על בעלי, הוא ישן הרבה במשך היום, כמעט ולא הולך לכולל, ונראה במצב רוח לא טוב. אז זאת ששלחה את זה, אני אומר לך, אני רוצה להתייחס לזה יותר בהרחבה, וחבל שאני סתם יחפש פה לצאת ידי חובה. זה שמור אצלי השאלה הזו, ואני אשתדל שבוע הבא, אני מקווה, בעזרת השם. אבל הכי טוב שתעלי לשידור, זה הכי טוב, כי אז אני אוכל להתייחס את זה בהרחבה. מאזינים יקרים, אנחנו מסיימים כעת. תודה רבה. תכנותינו מתקרבת לסיומה. אנחנו כל שבוע נפגשים כאן 11 בלילה בתוכנית בית נאמן. תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתי, תודה רבה לצוות ההפקה הנפלאים שלנו כאן והמקסימים, שלמה פולק על ההפקה, פנחס בינדר על הביצוע הטכני. אני הייתי איתכם מאחורי המיקרופון, אריה אטינגר. ניפגש שוב אם ירצה השם שבוע הבא, יום שני 11 בלילה, ועד אז לילה טוב והמשך האזנה הרבה. תקוע, לא ממומש, רוצה להרגיש סיפוק, שליחות ופרנסה בשפע? שלום, כאן אריה אטינגר, מייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים ומגיש התוכנית על זוגיות בית נאמן בכל חי. אני מזמין אתכם ביום חמישי הקרוב לערב פתוח בהפרדה מלאה שבו אגלה את סודות המקצוע בכנס ראשוני מסוגו. בואו להיות יועצים זוגיים מקצועיים ומובילים. התקשרו עכשיו 0532-900-200. נרשמת? קבל מדריך חינמי לזוגיות בריאה ומוצלחת. 0532-900-200.